נעסוק בעניינים שקשורים להשגחה ונס. אבל ככה בתור שיעור פתיחה לנושא הזה של השגחה ונס, אני רוצה לעסוק בנושא התפילה. מה זה תפילה? זה נושא שחלקו הלא מבוטל הוא הלכתי וחלקו הוא מחשבתי, אבל נתחיל דווקא בצד ההלכתי של הסיפור, בצד ההלכתי של העניין. הרמב״ם בספר המצוות במצווה ה', עכשיו לפני שנתחיל ולקרוא את המצוות, את המצווה הספציפית, אני רוצה שנשים לב לסדר של המצוות ברמב״ם. בניתי על זה שיהיה פה רמב״ם.
יש פה.
אבל אין פה ספר המצוות ברמב״ם. אז יש למישהו ספר המצוות?
שנייה.
לא, אין פה.
אין לי.
לא יכול להיות.
אין לי.
לא חשוב. מה אין לכם במחשבים?
אמור להיות.
אין לי. יש רק בשביל תורה.
אין לי.
טוב. הרמב״ם בספר המצוות מסדר, או הנה, מניין המצוות לרמב״ם, בסדר? זה נמצא גם בהקדמה לספר, להלכות יש את מניין המצוות. מצווה א' היא מצווה לידה שיש שם אלוה, שנאמר אנוכי השם אלוקיך. מצווה ב' ליחדו. מצווה ג' לאהבו. מצווה ד' ליראה ממנו. מצווה ה' להתפלל. מצווה ו' לדבקה בו, שנאמר ובו תדבק. מצווה ז' להישבע בשמו. מצווה ח' להידמות בדרכיו הטובים, מצווה ת' לקדש את שמו, מצווה י' לקרוא קריאת שמע, אחרי זה ללמוד תורה, להניח תפילין של ראש, תפילין של יד, ציצית, מזוזה. מה אני רוצה להראות בנקודה הזאת? הספר, יש הרבה דרכים, מעבר לשאלה איזה מצוות מונים ואיזה מצוות לא מונים, הסדר בו אתה מונה את המצוות הוא מלמד אותנו הרבה. ספר החינוך וחלק גדול ממוני המצוות, הספר, הסדר המניעה שלהם הוא לפי הסדר הופעת הדברים בתורה. ברמב״ם סדר מניין המצוות הוא סדר ענייני ולא סדר אקראי, נכון? עכשיו מאיפה הוא מתחיל בעצם? הוא מתחיל מהמצוות שעוסקות באמונה ועד המצוות, ואחר כך הוא יורד לאט לאט למצוות המעשיות. זה מאוד בולט למשל כשהרב מונה את מצוות תפילין. אז יש מחלוקת בין הראשונים, האם מצוות תפילין זה מצווה אחת או שתי מצוות? הרב מנה את זה כשתי מצוות. עכשיו שמונים את זה כשתי מצוות, מה הסדר ההגיוני למנות?
ראש, יד.
למה ראש ואחרי זה יד? הוא קשרתם.
ראש זה
עיקר. כן, ראש
נכון?
זה עיקר.
הייתי צריך לכתוב, בדרך כלל ההבנה הפשוטה, למשל החינוך, אם הוא, אני לא זוכר, החינוך מנה את זה כשתי מצוות. אז הוא מנה את, הוא קשרתם להיות על ידיך, והיו לו תוטפות בין עיניך. גם הסדר שזה כתוב בתורה, גם הסדר שעושים את זה, קודם מניחים תפילין של יד ואחר כך מניחים תפילין של ראש. אבל הרמב״ם מונה תפילין של ראש לפני תפילין של יד. כי תפילין של ראש הם נועדו לתקן את המחשבה, ותפילין של יד נועדו לתקן את העשייה. אז יכול להיות שבפועל התיקון העשייה הוא לפני תיקון המחשבה. הוא כלי לתיקון המחשבה. אבל המטרה היא תיקון המחשבה ולא תיקון העשייה. ולכן הרמב״ם ימנה את תפילין של ראש לפני תפילין של יד, כן, מצווה י"ב י"ג נדמה לי, כן, מצווה י"ב לקשור תפילין בראש שנאמר והיו לתוטפות בין עיניך, ומצווה י"ג לקשור תפילין ביד שנאמר וקשרתם להיות על ידיך. זה מאוד בולט שהרמב״ם מצטט שני פסוקים, אבל הוא פשוט הופך את הסדר בתוך הפסוק, כי הרמב״ם במניין המצוות הוא מתחיל בתכלית ומהתכלית הוא יורד לפרטים. זה בעצם סדר מניין המצוות של הרמב״ם. עכשיו, המצוות, יש בהתחלה מצוות שעוסקות באמונה, ואחרי המצוות שעוסקות באמונה, הולכים ויורדים לתוך המצוות שעוסקים במעשה. בהתחלה מצוות שעוסקות בדיבור, ואחר כך מצוות שעוסקות במעשה, כן? במונחים של בעל התניא, אז יש לנפש שלושה לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, וזה האופן שבו הרמב״ם מונה את המצוות. המצוות שעוסקות באמונה, ואחרי המצוות שעוסקות באמונה, המצוות שעוסקות בדיבור, מצוות במחשבה, מצוות בדיבור ומצוות במעשה. עכשיו, מה צורת המניין שלהם? איפה זה נעצר? אז המצווה הראשונה, לדע שיש אלוה, מצווה שנייה ליחדו, לאהבו, ליראה, מצווה ה' להתפלל. נכון? אז בעצם לכאורה מצווה ה' היא מצווה שעוברת לצד של הדיבור. נכון? אתם מסכימים איתי? מצווה ה' היא עוברת לדיבור. ארבע המצוות הראשונות עסקו באמונה עצמה, ומצווה ה' עוברת לדיבור. אבל זה לא נכון, כי אחר כך מצווה ו' לדובקה בו, שנאמר ובו תדבק. מצווה ז' להישבע בשמו, שזה שאלה טובה מה זה עושה פה. מצווה ח' להידמות בדרכיו, זה מצווה על תיקון המידות. מצווה ט' לקדש את שמו, שנאמר זה לא איזה מצווה מסוימת על צורת דיבור מסוימת או אמירה מסוימת או על מעשה מסוים. מצווה י' ומצווה י' זה באמת מצוות שעוסקות בדיבור, קריאת שמה וקריאת שמה ותלמוד תורה. כן, קריאת שמה ותלמוד תורה זה מצוות שעוסקות בדיבור. יש עוד מצוות שעוסקות בדיבור כמו ברכת כהנים, כמו ברכת המזון, אבל מצוות ברכת כהנים וברכת המזון הן מאוחרות יותר, כי הן מצוות ספציפיות, הן לא מצוות שעוסקות בדיבור שמבססות את עצם האמונה. קריאת שמע ותלמוד תורה זה מצוות שיוצרות את עצם העולם האמוני של האדם, את עצם העולם הרוחני שלו. ברכת כהנים וברכת המזון זה באמת מצוות בדיבור, ומצוות בדיבור מאוחרות יותר. זאת אומרת, אם נסתכל על מניין המצוות, פחות או יותר ארבע המצוות הראשונות עוסקות באמונה, כן? א' עד ד' זה מצוות של אמונה, כן? הרמב"ם חילק את האמונה לארבע מצוות. מצווה ה' זה תפילה. מצווה ו' עד ט' הן עוסקות במידות, כן? בהידמות בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, קידוש השם, או מצווה ו' לדובקה בו, אולי אפילו מצווה ח' עוסקות במידות, ומצווה ה', שזה תפילה עד ז', עוסקות בהידבקות בקדוש ברוך הוא, הליכה בדרכיו. עכשיו, המיקום הזה של התפילה אומר הרבה. עוד עכשיו אני רוצה שנראה את התוכן של מצוות תפילה, מהי מצוות תפילה, אבל אחרי שנראה אותה נראה למה זה באמת נמצא בתור מצווה ה', זה מצווה מתווכת שבין עולם המחשבה לעולם קבוצת מצוות מתווכות בין עולם המחשבה לעולם המעשה. המצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה, הוא כבר נכפל ציווי זה פעמיים, אמר ועבדתם את השם אלוקיכם, ואמר ואותו תעבודו, ואמר ואותו תעבוד, ואמר הוא לעובדו פעמים, לא פעמיים. ואף על פי שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים הכוללים, כמו שבארנו בשורש הרביעי, כן? יש כלל ברמב״ם שלא מונים ציוויים כוללים, כמו מה? מצוות שכוללים בתוכם הרבה מאוד דברים, כמו
זכר יציאת מצרים.
מה? לא, זכר יציאת מצרים יש הרבה, ויתם קדושים. אז יש הרבה מאוד פרטים שנובעים מי ויתם קדושים, אבל יש דוגמאות יותר, יש דוגמאות יותר ספציפיות. למשל, יש כתוב בתורה, לא, לא, לגבי, למשל, מצווה כללית שמצווה אותנו לשמור מצוות. תנו לי משפט בתורה. מה? זה נימוק ספציפי, זה תירוץ כזה, למה הרמב"ם לא מנה את זה. אני חושב שיש סיבה אחרת, אבל דברים, דוגמאות שהרמב"ם לא נותן את הדוגמה הזאת. שם בשורש הרביעי הרמב"ם לא נותן את הדוגמה הזאת. יש מקומות שכתוב בתורה, ראה אנוכי נותן לבניכם היום ברכה וקללה וכולי, את הברכה אשר תשמעו למצוות השם אלוקיכם. נו, תמשיכו. מה, איפה כל אלה?
תגיד לי מה הוא
כותב. לא, נו, תגיד לי מה הוא כותב, כן?
הברכה
וקללה. חוקותיי תשמור. את חוקותיי תשמור, כן? יפה. את חוקותיי תשמור. ולכן מה צריך לעשות? הכל. לכן צריך להתפלל ולקרוא קריאת שמע ולהניח תפילין ולשבת בסוכה וליטול לולב ולשמוע קול שופר. כל המצוות כלולות במילה את חוקותיי תשמורו. אותו דבר, ועבדתם את השם אלוקיכם. כל מצווה שאתה מקיים, אתה בעצם עובד את השם. אז זה מצווה שבעצם מכפילה את כל התורה כולה. אם הייתי מונה את כל המצוות האלה, הייתי מונה אין סוף מצוות. ולכן אומר הרמב"ם, לא מונים מצוות כוללות. אז למה אני מונה את המצווה שאותו תעבודו? אומר הרמב״ם, כי זה גם מצווה ציווי ספציפי. מה הציווי הספציפי? הנה יש בו ייחוד שהוא ציוונו בתפילה. ולשון ספרי, ולעובדו זו תפילה. ואמרו גם כן, ולעובדו זה תלמוד, ובמשנתו של רבי אליעזר, כמו של רבי יוסי הגלילי, אמרו, מיני ניכר תפילה מתוך המצוות, מאחה, את השם אלוקי תירא, ואותו תעבוד. ואמרו, עובדהו בתורתו, עובדהו במקדושו, כלומר, ללכת שם ולהתפלל בו ונגדו, כמו שבאר שלמה עליו השלום. הדגשתי את הסוף, כי הסוף הוא מאוד מעניין. מה הרמב"ם אומר? מה הגדרה של מצוות תפילה? ללכת לבית המקדש ולהתפלל. לא, אבל הוא מוסיף משהו, להתפלל. תקראו טוב, להתפלל. מה זה נגדו?
מולו.
נכון, לכוון את הפנים כנגד ירושלים. זה נשמע לנו כמו איזה וורד רבנן. הנקודה, הדין הזה שצריך לכוון את הפנים מול ירושלים, ברמב"ם זה אחד מדין, אחד מיסודות התפילה מדאורייתא, כיוון הגוף. אפשר לכוון את הגוף גם דרך הלב, אבל ההתכווננות לבית המקדש היא אחד מיסודות דיני תפילה ברמב"ם. זה נושא בפני עצמו, אבל סתם זה נושא מעניין שהרמב"ם רואה לנכון להכניס את זה כבר בתוך ספר המצוות. על כל מקום, על כל פנים, ההגדרה של מצוות תפילה, אין מצוות תפילה, יש מצוות עבודה. יש מצוות עבודת השם. זה המצווה. איך עובדים את השם? אז יש הרבה דרכים לעבוד את השם. יש, קודם כל, זה תפילה, זה כציווי ספציפי, ובית תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות הם עבודת השם, אבל יש איזושהי עבודת השם מיוחדת שהיא נקראת תפילה. עכשיו, זה גם מסביר לנו קצת את המיקום של ההלכות, את המיקום של המצווה הזו בספר המצוות. המצוות הראשונות הן מצוות שמדברות על עצם האמונה. המצוות שבאות ממצווה hey, עד מצווה כן, עד מצוות קריאת שמה, הן מצוות שהן לא עוסקות באמונה, אלא הן עוסקות באיך אני הופך את האמונה למשהו ממשי בחיים שלי. לא בפעולה מסוימת, אלא איך אני הופך את הידיעה לתודעה ממשית שיוצרת את האישיות שלי, מהווה אותה, עושה ממנה משהו משמעותי באישיות שלי. זה שאני, יש לי כל מיני ידיעות. הידיעות האלה לא מכוונות את החיים שלי, נכון? יש לי כל מיני ידיעות, אני יודע כל מיני דברים, אז מה אם אני יודע אותם? איך אני הופך את ארבעת הידיעות שהובאו במצוות מאלף עד דלת לתכונת חיים? אז הדבר הראשון זה תפילה. תפילה זה הדבר הראשון שהופך את את הידיעות האלה שהרמב״ם דיבר עליהם כמצוות ממצווה א' עד ד', מעובדות סתמיות למשהו שהוא מכוון את האישיות שלי, מכוון את החיים שלי. אבל על כל פנים, מצוות תפילה, ההגדרה של מצוות תפילה היא עבודת השם. במה התפילה היא עבודת השם? למה התפילה היא עבודת השם? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שתפילה היא עבודת השם? איך עובדים את השם? מה בתפילה היא עבודת השם? או נחדד קצת השאלה, האמירה שהתפילה היא עבודת השם, היא אמורה לבוא לידי ביטוי גם בתוכן של התפילה. נכון? נכון? זה אמור לבוא לידי ביטוי בתוכן של התפילה. מה התוכן של התפילה?
בקשה.
זאת אומרת, עבודת השם, העובדה שאני עובד את השם בכל המצוות, אני כאילו, לא משנה אם זה באמת או לא באמת. אני חושב שדיברנו על השאלה הזו, האם מצוות הן צורך גבוה, מצוות הן צורך אידיוט. אבל אני כאילו עושה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. אני עושה משהו כדי להוקיר טובה. אז הרמב״ם יגיד, למה אתה מוקיר תודה לקדוש ברוך הוא? כדי לבסס בך איזושהי מידה. בסדר, אבל האופן שאני עושה, זה שאני עושה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. תפילה זה בעצם לבקש משהו מהקדוש ברוך הוא בשביל עצמי. היה מקום להגיד שזה לא נכון. באמת עיקר התפילה, אולי נסתכל רגע... נסתכל רגע בהלכות תפילה, כן? מה זה תפילה? תראו רגע ברמב"ם בהלכות תפילה. הרמב"ם בהלכות תפילה אומר ככה, מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. פי השמועה למדו שהעבודה זו היא תפילה, שנאמר לעובדו בכל לבכם. אמרו חכמים, איזו היא עבודה שבלב זו תפילה, ואין מניין תפילות מן התורה, ואין משני התפילות הזו, התפילה הזאת מן התורה, ואין התפילה זמן קבוע מן התורה. לפעמים נשים ועבדים חייבים בתפילה, שהיא מצוות עשה שלא הזמן גרמה, אלא חיוב מצווה זו כך הוא, שהאדם מתחנן ומתפלל בכל יום, בגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא. ואחר כך שואל צרכיו, שהוא צריך להם בבקשה ובתחילה, ואחר כך נותן שבח והודעה להשם על הטובה שהשפיע לו כל אחד לפי כוחו. אם היה רגיל מרבה בתחינה ובקשה, ואם היה הרל שפתיים מדבר כפי יכולתו וכל עת שירצה, וכן מניין תפילות כל אחד כפי יכולתו, יש מתפלל פעם אחת ביום ויש מתפללים פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללים נוכח המקדש, מה שאמרתי קודם, בכל מקום שיהיה, וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו ועד עזרא. אז הרמב"ם אומר שמבנה התפילה זה שבח, שבח, בקשה והודעה. עכשיו, שבח והודעה, אפשר עוד איכשהו להבין למה השבח וההודעה זה עבודה. אבל הבקשה, היא קצת...
היא מביאה תלות.
היא מביאה תלות, אוקיי, בסדר, אני שומע, נכון, בסדר? רק א', אני מקבל את מה ששראל אומר, שהבקשה היא יצירת תלות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, אבל אני רק רוצה לחדד את זה, שזה לא רק העובדה שהבקשה, אם היינו אומרים, עיקר התפילה זה השם וההודעה, והבקשה זה איזשהו מספח. אבל האמת היא שזה לא נכון, הבקשה היא עיקר התפילה, והשרח וההודעה הם המסגרת שנועדה לאפשר את הבקשה. זה היסוד בשיטת הרמב״ם. אחרי שנאמת אותו עם דברי הרמב״ן, אני רוצה שנחזור לדברים של הרמב״ם. הרמב״ן בספר המצוות משיג על הרמב״ם, והוא אומר ככה, אין הסכמה בזה. כן, הרמב״ם הוא מביא, הוא מצטט את הרמב״ם, כתב הרמב״ם, ואין הסכמה בזה. שכבר בערו החכמים בגמרא, תפילה דה רבנן, כמו שאמרו בשלישי של ברכות לעניין בעל קרי, שקורא קריאת שמע ומברך על המזון לאחרה, ואינו מתפלל, ואילו הטעם בזה לקריאת שמע וברכת המזון דאורייתא, תפילה דה רבנן. נכון, אז בפורש בגמרא שתפילה דה רבנן, אז איך הרמב״ם מנע את מצוות התפילה כמצווה דאורייתא? מה התשובה שהרמב״ם יענה על זה? שמה?
הנוסח והזמן הם דרבנן.
נכון. עצם העובדה שאדם יעמוד ויגיד לקדוש ברוך הוא, אתה גדול, שלח לי פרנסה, תודה רבה, זה דאורייתא. להתפלל 18, זה דרבנן. נכון? מה אמרת, אילן?
יש, כאילו אחרי זה הוא אומר
שרק
בזמן של הרמב"ן גם מסכים שיש תפילת
דאורייתא. עוד רגע, נראה, נגמר, נכון. ואמרו עוד שם ספק רק קריאת שמע ספק לא קרא קריאת חוזר וקורא קריאת שמע ספק יתפלל ספק לא יתפלל אינו חוזר ומתפלל וכבר היינו בהלכות תפילה שאמר שחייב אדם מן התורה בתפילה בכל יום אלא שאין מניין התפילות ולא משנה התפילה מן התורה וכן כתב בזה המאמר בצבא הסירית שזמני התפילה אינו מן התורה וחובת התפילה עצמה מן התורה וגם זה אינו נכון בעיניי שבעל קרם יברך על המזון לאחריו בני שהוא מן התורה ואינו מתפלל עד שיתבול אפילו עמד קמים בקריו ועוד ש... אז זה לא, גם לא קושיה, כי הוא לא מתפלל את התפילה הפורמלית, אבל הוא כן צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לדבר עם הקדוש ברוך הוא פעם ביום, זה דאורייתא. ועוד שמי שנאנס ולא יתפלל בשחרית, ובמנחה נסתפק בעצמו, ספק יתפלל, ספק לא יתפלל, אם כן לפי דבריו של הרב, היה צריך לחזור ולהתפלל, כי תפילה אחת ביום היא דאורייתא, והם פסקו לעולם בכל ספק בתפילה שאינו חוזר ומתפלל, נשים דרבנן, ואם אין המצווה בכל יום, מתי תהיה החובה הזאת המוטלת עליו מן התורה שיתפלל יום אחד בשנה או בכל ימיו פעם אחת, וכבר אמרו ברב יהודה דמיטלטין יומין לטנטין יומין הווה מצל לפי שהעוסק בתורה, כן המתפלל פעם בחודש, וסומך על מה שאמרו חברים שהיו עוסקים בתורה מפסיקים לקריאת שמע ואין מפסיקים לתפילה, כן? רב יהודה היה מתפלל פעם ב-30 יום. מה התירוץ שהרמב״ם יגיד לזה? אתה אומר ראש טוב, אה? מה התירוץ שהרמב״ם יגיד על זה? איך רב יהודה מתפלל פעם ב-30 יום? זה אפשרות אחת, אבל כתוב שרב יהודה לא היה מתפלל, נקודה. מה? אז זו תשובה אחת, א', עוסק במצווה פטור מן המצווה.
הוא היה מתפלל תמידי, הוא היה בתודעה כזאת
מצוינת. בדיוק, כלומר, הרמב"ם אומר שבעצם מצוות התפילה היא מצווה לעבוד את השם, נכון? לעבוד את השם. התפילה יחידים צריך לעבוד את השם. אבל, והרמב"ם מביא על זה ספרי שכתוב עובדהו במקדשו, עובדהו בתורתו. נכון? אז אם אתה עובד את הקדוש ברוך הוא באופן אחד, אתה לא מחויב לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן אחר. יש מצווה לעבוד את השם. התפילה היא אחד מדרכי העבודה.
למה בכלל לעשות את זה פעם בחודש? אם הוא כבר עובד אותו, למה פעם בחודש?
נכון, הראשונים שם שואלים את זה, אני לא זוכר מה התשובות. אני לא זוכר מה התשובה לזה, אבל עקרונית אתה צודק, ברור שאין כל כך הבדל בין פעם בחודש או פעם או בכלל לא. אתה צודק, עקרונית אתה צודק. מבחינה הלכתית ודאי שאתה צודק. אלא ודאי כל עניין התפילה אינה חובה כלל, אבל הוא ממידות חסד הבורא יתברך עלינו ששומע ועונה בכל קוראינו אליו. ועיקר הכתוב הוא לעובדו בכל לבבכם, מצוות עשה שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבנו. כלומר, את מצוות העבודה הרמב"ן לא מונה בכלל. אין מצוות עבודה בכלל, אלא שתהיה כל עבודתנו לאל יתברך בכל לבבנו. כלומר, בכוונה רצויה לשלמה לשמור ואין יראו רק, לא שנעשה המצוות בלא כוונה או על הספק אולי יש בהם תועלת. זאת אומרת, אדם שמקיים את המצוות מתוך הנחה שאם זה לא יועיל לא יזיק, זה בדיוק החיסרון של לעובדו בכל לבבכם. שלא יקיים את המצוות בתור, מתוך איזו תודעה מסופקת, אלא לקיים את המצוות בתור, בתודעה ודאית. כי עניין ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, שהמצווה היא לאהוב את השם בכל לב הלב, ושמסתכן באהבתו, כלומר כיוון שאתה לא מסופק, ממילא אתה מסתכן באהבתו בנפשנו ובממוננו. מה שדרשו בספרי לעובדו זה התלמוד, דבר כזו תפילה, אסמכת היא, או לומר שמכלל העבודה שנלמד תורה ונתפלל אליו בעת הצרות, ותהיינה עינינו ולבבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם, וזה כעניין שכתוב, וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם, היא מצווה על כל צרה וצרה שתבוא לציבור לצעוק לפניו בתפילה ובתרועה. והוא העניין שבאר שלמה עליו השלום, כמו שכתוב, בעצר השמיים ולא ימתה, וכתיב רעב כי יהיה דבק כי יהיה... מה? או, בדיוק. שידפון ירקון הרבה חסיל כי יהיה, כי יצר לו אויבו בארץ, בארץ שערב, כל נגע, כל מחלה וכל תפילה וכל תחינה אשר יהיה לאכול האדם וכו', ופרז כפיו אל הבית הזה. ואם אולי יהיה מדרשם בתפילה עיקר מן התורה, נמנה אותה במניינו של הרב, כלומר שהיא מצווה לעת הצרות, שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה, והוא המציל מן הצרות בתפילה וזעקה ואבן זה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ן אין מצווה תפילה, דאורייתא. מדי רבנן כמובן שיש מצווה תפילה, אבל יש מצווה להתפלל לקדוש ברוך הוא בעת הצרות. האמת היא שזה דבר עוד יותר מוזר. מה זאת אומרת מצווה? מה? למה אילן? שזה מה? זה בדיוק הפוך ממנו.
מה? זה בדיוק הפוך, כן, אבל זה בדיוק הפוך מה שישאולי מצומר, אבל זה כל מה שישאולי מצומר, לא לעשות.
זה מראה שהוא כל מה שהוא אמר זה טעות כמובן, כן? אבל כמובן במחשבה ילדותית, זה בדיוק מה שעולה. זאת אומרת, אדם, אני מבין שאדם צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל אדם, כל השנה הוא לא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מסתדר, תודה הקדוש ברוך הוא, אני מסתדר לבד. כשיש לו צרה, אז יש לו מצווה, מילא אדם, מילא להגיד, יש איזשהו תחושה הרבה פעמים שאנשים פונים לקדוש ברוך הוא כשיש להם בעיות, שיש בזה איזו תפיסת עולם ילדותית. שאדם, כל החיים שלו מסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, פתאום הוא נתקע איזושהי בעיה, אז הוא נזכר לפנות לקדוש ברוך הוא. זו בעיה אחת. אבל הרמב"ן מחריף את הבעיה הזו. הרמב"ן אומר, לא רק שזה בסדר, אלא זו המצווה דאורייתא. כל עוד אתה מסתדר לבד, תסתדר לבד. אבל כשאתה לא, אתה לא מצליח להסתדר, אז יש מצוות עשה מדאורייתא, שתבין שאתה צריך לפנות לקדוש ברוך הוא ולא לנסות להסתדר בכוחות עצמך. כלומר, אם אתה, הפוך, אם אתה חי טוב, אם אתה קם בבוקר ואתה בריא, ואתה הולך לעבודה, ואתה מתפרנס טוב, אז אל תתפלל, הכל בסדר, אתה לא צריך להתפלל.
אבל אם... אתה לא מרגיש תלוי בשום דבר, כשמגיע לך הצרה, פתאום אתה מרגיש תלות. עכשיו שאני מתפלל.
זה בדיוק הבעיה.
כן.
בלי עזרה אתה מתפלל, כשאתה לא צריך עזרה, אז אתה שם...
זה הכי כנה.
בדיוק ההפך. לא, זה לא. אם זה היה כנה אמיתי, אז גם כשלא היית צריך כלום, היית מתפלל ומתחבר לשם. כשאתה צריך, זה לא חוכמה לבקש ממישהו.
תדמה את זה למלך במאה הביניים.
עכשיו יותר מזה.
זה יפה, וזה לא...
אז מעבר למה שגלעד אומר.
מה זה קשור? אתה לא מעריץ את המלך שלך. זה לא
הכי מה. בסדר, אז מלך מוערץ, מלך אבסולוטי שהיה טוב. אתה לוקח רק מלך. אהבו אותו, מתי אתה בא להם? שיהיה מורון את השדה.
למה?
לא כי...
שתנצל אותו.
אתה לא בא כל יום. פשוט רק אז זה לגיטימי לבוא אליו. אתה תמיד בא כל הזמן.
להגיד,
אתה מקיים את כל
הצורים. לא, שרל, אם היית צודק, מה אתה בעצם אומר? זה לא לגיטימי לבוא לקדוש ברוך הוא כשהכל בסדר. אבל זה לא נכון, זה לא לגיטימי. חז"ל כן הפכו את זה למצווה. תבין, אם זה היה משהו לא תקין להתפלל לקדוש ברוך הוא כשהכל בסדר, לא יודע, הייתי עכשיו מסתדר עם זה, כשהוא עושה, אתה אומר משהו. אבל זה בדיוק הפוך. חז"ל לקחו את מה שאתה רואה אותו כדבר לא נכון, והפכו אותו למצוות עשה מדי רבנן, להתפלל 3 פעמים ביום. יש פה איזו בעיה, וגם אם הרמב"ן מבין שבאופן בסיסי, זה לגיטימי שאדם יגיד, אני קם בבוקר, אני בריא, אשתי בריאה, הילדים בסדר, יש פרנסה, אני מסתדר, תודה רבה, אתה לא צריך טובות. זה לגיטימי להגיד דבר כזה. אז אם זה לגיטימי להגיד דבר כזה, אז למה פתאום כשפטרים אותך מהעבודה, כשאתה חולה, אז זה לא לגיטימי להגיד לקדוש ברוך הוא, אני אסתדר, זה בסדר, אני אסתדר, אני אמצא עבודה בלעדיך, תודה.
אז הפוך, אם כשקורא לך את הדברים האלה, אז אתה לא פונה להשם, אז זה הבעיה. אתה אבל כאילו, גם כשמשהו קורה, זה במקרה והכל לא קשור להשם, אז פה מתחילה הבעיה.
זאת אומרת, אתה אומר, אם אדם לא פונה לקדוש ברוך הוא, כשיש לו בעיה, למה כשהכל טוב אני יכול לתלות את זה, אני יכול לא לפנות לקדוש ברוך הוא, אני יכול לתלות את זה בעצמי, וכשמשהו קורה, אז אני כבר לא יכול להסתדר לבד, יש, כאילו, מי שלא פונה לקדוש ברוך הוא, כשמפטרים אותו מהעבודה, אז הוא עובר על מצוות עשה. מי שלא מתפלל לקדוש ברוך הוא, כשהכל בסדר, זה בסדר. מה? אור. זאת אומרת, אני רוצה להשתמש במה שאבי אמר. בעצם, המושגים האלה של פנייה לקדוש ברוך הוא בעת צרה, מה זה צרה?
זה
החיוב
של הסולוריצ'י.
מה?
לפי הרמב"ם הוא תמיד בעת צרה.
כשאתה מתחתן עם אישה ויש לה.
אני קראתי את זה פעם. בסדר, נו. מה זה צרה? צרה זה כאשר אדם מרגיש שהוא נקלע לאיזושהי נקודה שהוא לא יכול כרגע להסתדר בכוחות עצמו. מתי אדם מרגיש ככה? תלוי מה רמת האמונה ומה רמת התלות של אותו אדם בקדוש ברוך הוא. יש אדם שכל פעם שהוא קם בבוקר, אז הוא אומר, בעצם אני שום דבר, אני כלום. איך אני אסתדר היום? מאיפה אני אקח כוח ללכת לעבודה? מאיפה אני אקח בריאות? מאיפה אני אקח... אז אני אתפלל לקדוש ברוך הוא, כי יש לי צרות. זה אפשרות אחת. ויש אדם אחר שהוא מרגיש... אני בסדר, זה בסדר, יש לי, נכון, אני עוד רגע הולך למות, אבל אני מצאתי איזה רופא, תודה, אני אסתדר בלעדיך. כלומר, הבחינה של האדם, האם הוא מרגיש את עצמו קרוב ותלוי לקדוש ברוך הוא, בפועל, מה מצופה מאדם? אני חושב שמבחינה מעשית, הרמב״ם והרמב״ן יגידו את אותו דבר. אדם צריך להתפלל...
למה זה דבר פסול שאדם ירגיש שאין הצרות?
כי אני חושב שאתה
פה... אבל זה את הדמעות הרמב"ן, הן כן קיצוניות.
נכון. אז מי שבמקרה קיצוני לא מרגיש את התלות, זה כמו שאמרו פה, הוא אכזרי.
אבל הוא לא אומר ככה, הוא מדבר במקום החיובי, אז הוא צריך להתפלל.
יש איזשהו כלל. אז הוא חייב להתפלל. אז זה כבר צועק לשמיים, הוא לא מתפלל. אבל האמת היא, בכל נקודה יש איזה כלל שאומר שמה היחס בין מצוות, יש לנו מצוות עשה דאורייתא, ומצוות הסדר רבנן שהיא הרחבה של המצוות הסדר אורייתא. מה היחס ביניהם? אז יכול להיות שהדרבנן זה איזושהי הרחבה חיצונית, דין חיצוני. ויכול להיות שזה לקחת את הדין דאורייתא שהוא נקודתי, ולהפוך אותו למערכת שלמה. בעיניי ברמב"ן יש לנו מצוות הסדר אורייתא של תפילה בעת צרה, ויש לנו מצוות הסדר רבנן שאומרת לך תרגיש את התלות בכל רגע ורגע. בכל רגע ורגע תרגיש את התלות שאם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך שכל בעבודה, יפטרו אותך. ואם אתה לא תגיד רפאנו, אז משהו יפסיק לדפוק שם. ואם אתה לא תגיד ברך עלינו, אז לא אין לך פרנסה. אז אנשים לא יבואו לקנות את לך בחנות. תחושת התלות הזאת, שהיא אופציה, וכאשר אתה מרגיש אותה, אז זה הופך להיות מצוות עשה דאורייתא להתפלל. מה זה יצרה? עצרה זה לא מושג אובייקטיבי, מה זה עצרה? הרמב"ן בו נותן מושגים חסרי הגדרה ממשית. ואם הוא אולי יהיה מדרשם בתפילה יקרא מנטרון, אם לא יודע, כי מצאת הצרות, ומה זה מצווה לעת הצרות? שנאמין שהוא יתברך ויתעלה, שומע תפילה והוא המציל מן הצרות בתפילה וזעקה. מה זה צרות? צרות זה מושג לגמרי סובייקטיבי. אני קם בבוקר, הולך לעבודה, איך אני אעבוד בלי שכל? מי אמר שאין היום שכל בעבודה? מה?
המסכת העין מפרט לך רשימה של צרות, שעליהם מריעים ותוקעים.
אז יש, נכון. אבל זה שעליהם מריעים, שעליהם מתענים, אבל לא שעליהם מתפללים, על איזה צרות מתפללים? על כל דבר מתפללים. על גשמים מריעים, לא מתפללים. על כל דבר מתפללים. מתפללים על זה שיבואו לי קליינטים לחנות, על זה מתפללים. בסדר, זה באמת תפילות ציבוריות. בסדר, זה תפילות ציבוריות. אבל מה? וזה באמת תפילת חובה. אני לא חושב שהרמב"ן מתאר, אני חושב שבמצב הזה, אדם שלא יתפלל כשלא יורד גשם שנה שלמה, אז הוא עבר את כל השיאים. הוא באמת ניתק את כל נקודות הקשר בינו לבין הקדוש ברוך הוא.
זה מה הם
מתפלים. אז נכון. אז באמת, אז באמת יכול להיות שבאדם כזה, מה? לא הבנתי.
הקשר.
בוא נעזור, אני לא רוצה לחזור לוויכוח של רב מוישה, אני חושב שזה לא, אף אחד לא באמת חושב שזה אופציה אמיתית לחיות במדינת ישראל בלי גשם. הגשם זה משהו ש... לא, בוא נעזוב את הנקודה הזאת.
גם דיבר על זה בסופו שישית.
שמה הוא אמר? הוא אמר
שזה כאילו, אם לא גשם, זה כאילו, הקדוש ברוך הוא כאילו עזב אותנו.
נכון, זה בעצם, ולכן זה לא, אני לחלוטין לא הסכמתי עם הדברים של מוישה. אבל, לא, אבל בוא נעזוב את הדברים האלה. בוא, עומר, נעזוב כרגע, מצאת לי פתרון למשהו. אני רוצה לחזור לדברים של הרמב"ן, מה זה?
מה באמין המחורה התורה? כאילו מה הם חושבים?
מה הם חושבים?
לא, אתה אומר שכאילו דאורייתא, אז יש מצוות עשה דווקא כשיש...
יש מצוות עשה להתפלל בעת הצרות.
כן, מה הסברה?
עכשיו יש מושגים, או...
הבנתי את השלב הבא, אבל מה השלב לפני? לא הבנתי את הסברה מאחורי התורה, כאילו אלוהים כאילו בחור חכם, כאילו. הוא מביא סברות, לא סתם זאת.
כן.
אז לא הבנתי.
אז...
תארה
זה מצוות, אז אולי, בסדר, אז עכשיו בוא נגדיר קודם כל מה זה תפילה, ובאמת מה הקושי שיש בתפילה, ולדעת הרמב"ם ולדעת הרמב"ן, ואיך צריך לפתור את הקושי הזה. בעצם, מה המשמעות של, מה ההגדרה של תפילה? לדעת הרמב"ן, מה ההגדרה של תפילה? מה ההגדרה ההלכתית של תפילה?
לפי מי, הרמב"ן?
לפי הרמב"ן, מה ההגדרה ההלכתית של תפילה? מה זה תפילה? עבודה. עבודת השם, נכון?
כן.
נכון? ולעובדו בכל לבבכם. על ידי התפילה, האדם נדבק בקדוש ברוך הוא. האדם עובד את הקדוש ברוך הוא. מה הדרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא? ומה זה להתפלל? יש, מה ההגדרה המושגית של תפילה? ההגדרה המושגית של תפילה זה לעבוד. אבל בפועל איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? על ידי תפילה. ומה ההגדרה הממשית של תפילה?
בקשה.
בקשה, נכון? זאת אומרת, לפי הרמב״ם ההגדרה היא עבודה, והדרך של העבודה זה בקשה, נכון? זה לפי הרמב״ם. ולפי הרמב״ן, מה ההגדרה של תפילה? מה ההגדרה ההלכתית של תפילה?
לבקש עזרה.
בקשה. נכון? בקשה. וכיוון שזה בקשה, לכן צריך בעיה. נכון? צריך איזושהי בעיה, צריך צרה. זאת אומרת, לדעת הרמב״ם, הועיל והתפילה היא עבודה, אני צריך תמיד לעבוד את הקדוש ברוך הוא. בכל יום אומר הרמב״ם, אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למה בכל יום איך הגענו לזה? אין לנו זמן לטפל בזה, אבל בכל יום אני חושב שבאופן מושגי זה היה צריך להיות תמיד. אבל על ידי בכל יום זה הופך להיות תמיד. זאת אומרת, המושג של התפילה היא עבודה, לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה קורה אם אין לי בעיות? אני לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלי לבקש ממנו. זה הכלי שדרכו אני עובד את הקדוש ברוך הוא. ואם אין לי בעיות, אז מה אני צריך לעשות?
שבח והודעה?
לא. אבל כי זה לא יהיה תפילה. כי ההגדרה של תפילה זה שבח, בקשה והודעה. אז מה אני צריך לעשות? אין לי, הכל בסדר. אני בא בבוקר, אני צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני צריך להתפלל.
זה גם חברתי וכו' וכו'.
זאת אומרת, אין דבר כזה שאין בעיות. נכון? אין דבר כזה. מה זאת אומרת? אני חייב למצוא, אז אני תסתכל טוב, תראה שיש לך מה לבקש. אין דבר כזה שאין לך מה לבקש. הדרך של העבודה היא על ידי הבקשה. וגם אם אין לך על מה לבקש, אז תחפש על מה לבקש, ואז תמצא על מה לבקש, ואז תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אבל עד שאין לך מה לבקש, אתה לא יכול לעבוד.
אבל לא הסברת מה הקשר ביניהם, אבל עדיין.
מה הקשר בין העבודה לבקשה?
למה אחד
תלוי
בשני?
בסדר, אני יודע. נכון? אבל תשימו לב עד כמה זה מחודד ברמב״ם. אתה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. אם אתה לא תבקש, הדרך היחידה לעבוד זה לבקש. ואם אין לי מה לבקש, אני מסתדר לבד. אין דבר כזה להסתדר לבד. תמצא מה הבעיות שלך, ואז אחרי שתמצא מה הבעיות שלך, תוכל לעבוד את הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, לדעת הרמב״ן, קודם כל מתחילים מהבקשה. אתה חייב, כשיש לך בעיה, אתה חייב לפנות לקדוש ברוך הוא. ואז נשאלת בשאלה, אבל בשביל מה לפנות לקדוש ברוך הוא, כמו שגילת שאל, למה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא שאני אסתדר לבד? נכון? זאת אומרת, שתמיד כאשר אדם, המקום אליו אני פונה בעת צרה, זה מבטא את השאלה, את ה... מבטא את הנקודה למי אני, במי אני תלוי, עבד של מי אני, את מי אני עובד.
זה אינטרסנטי, אבל זה לא באמת, כשטוב לך אתה לא מדבר איתו.
זהו, זה כל הביקורת שלי שעולה בביצה.
עזבו אתכם עכשיו, עזבו אתכם עכשיו.
תזכיר שאלובוביץ' הרבנים ימחקו אותך, אוטומטית. צריך להגיד את
הטענות
בלי להזכיר אותו.
כאילו שאני... בסדר. אז... אז הבקשה, הבקשה היא סימן, היא הכלי, או לולי הבקשה, זה מראה שאתה לא עובד. עכשיו אתם שואלים, אבל אם אני תמיד מסתדר בלי הקדוש ברוך הוא, נכון, זה בעיה. אז אתה עבד ברמה נמוכה. ככל שאתה מרגיש, מעצים את תחושת הבקשה ואת התלות, יש בך יותר אלמנט של עבודה. זאת אומרת, איזה דוגמאות הוא הביא? בתענית, איפה הוא הביא את זה?
ירקון, שיטפון.
לא, זה, לא, זה לפני כן. אבל הוא אומר, ואם אולי המדרשה בתפילה עיקר מן התורה, מה העיקר מן התורה? זה כאשר אדם חש תחושת צרה. אז ברור שככל שאדם חש יותר את תחושת התלות, הוא יותר עבד של הקדוש ברוך הוא. ולכן, אז באמת אדם שכל החיים מסתדר, ופתאום כשיש לו סרטן, אז הוא נזכר ליצוג לקדוש ברוך הוא, אז הוא עבד מרוחק. ואם אדם כל בוקר קם ומרגיש את תחושת התלות, אז הוא עבד ממשי.
לא, אבל איזה סוג של חיים זה? כי נו מה, תמיד יש לך בעיות? איזה סוג של חיים זה?
מה זאת אומרת? תמיד...
כדי להיות עבד מושלם, תמיד צריך שתמיד יהיה לך בעיות.
תמיד שתמיד... תמיד צריך להרגיש את תחושת התלות. אתה תמיד צריך להרגיש את תחושת התלות בקדוש ברוך הוא. ללא תחושת התלות אין עבדות, אתה לא יכול להיות עבד השם. עבד יש לו תחושת תלות.
למה לא תתחיל לצוות שבדיוק בגלל זה, שהדבר הקשה הוא להתפלל כשטוב לך, אז תצווה על זה שמתפללים שטוב לך, ואז קל וחומר, כשלא טוב לך, אנשים יעשו את זה לבד, תהיה בטוח. למה אתה מצווה שמלכתחילה, כשלא טוב להם יתפלל, לא, אבל כשטוב להם לא יתפלל.
אבל להגיד כשטוב לך, זה פשוט לא ההגדרה של תפילה. ההגדרה של תפילה זה להרגיש את תחושת התלות והמצוקה. ולאדם כל הזמן יש תחושות, אדם כל הזמן יש לו תחושת תלות. הוא יכול לא לפתח אותה, הוא יכול להחניק אותה.
כן, למה לצוות על זה? בדיוק בגלל זה, לפי מה שאמרת, גם בלי שום ציווי על תפילה, הייתי יכול להתפלל. ברגע שרע לי, אני אתפלל. כי יש לי תחושה כזאת, יש לי תחושה של תלות, אני אתפלל. אז למה לצוות על זה? תצווה על הדבר השני, תצווה על מה
שאני לא רואה. מה יהיה עם אדם, יכול להיות שאדם יגיד, תראה, אני באמת מרגיש שיש לי פה בעיה שאני לא יכול לפתור אותה. אבל אני לא מעוניין לפנות לקדוש ברוך הוא. למה אני לא מעוניין לפנות לקדוש ברוך הוא? אז יכול להיות מהרבה סיבות. או כי יש לי, פיתחתי איזו תפיסת עולם שאומרת שהוא לא, הוא לא מתערב בטבע ולכן הוא לא יכול לעזור לי. זו אפשרות אחת. או כי יש לי איזושהי סיבה לא לרצות עזרה. הלא אתה אלוקים זנחתנו ולא תצא בצבאותינו, לא רוצה עזרה, לא עזרת לי עד היום, לא רוצה עזרה אוך. כאילו איזה מין תפיסה שאני לא יכול להבין אותה. מה?
אל תעזור ואל תפריע.
כן. אז יש מצוות עשה לא לפתח צורת מחשבה כזאת. אבל הפיתוח של דפוס המחשבה הזה הוא האיסור עשה שיש במצוות תפילה.
במורה
ברוך
הרמב״ם אומר
שהתפילה
זה פשוט כדי להרגיל עצמו להתעסק בציבור
המתעלה. נכון. אז בפרק ממי, במורה נבוכים, בפרק חלק ג' פרק נ' א', הרמב״ם אומר באמת את מה שאבי אומר. ונשוב אל עניין הפרק, והוא להזהיר שישים האדם מחשבתו בשם לבדו, אחר שהגיע אל ידיעתו כמו שבארנו. וזאת היא העבודה המיוחדת במשיגי האמיתות. וכל אשר יוסיפו לחשוב בו ולעמוד אצלו, תוסיף עבודתם. אבל מי שיחשוב בהשם וירבה לזוכרו מבלי חוכמה, אבל הוא נמשך אחר קצת דמיון לבד, הוא נמשך אחר אמונה שמסרה לו זולתו, הוא אצלי עם היותו חוץ לבית ורחוק ממנו, בלתי זוכר השם באמת ולא חושב בו, כי הדבר ראו אשר בדמיונו ואשר יזכר בפיו, אינו נווה לנמצא כלל, אבל הוא דבר בדוי שבדר דמיונו וכו' וכו'. אומנם ראוי להתחיל בזה אמין מן העבודה אחר הציור השכלי, והיה כאשר תשיג השם ומעשיו כפי מה שיסכלהו השכל, אחר כך תתחיל להתמסר אליו ותשתדל להתקרב לו ותחזק הדיבוק אשר בינך ובינו, והוא השכל. ואמר אתה הורית על הדת, ואמר וידעת היום השעות על הלכה, ואמר דרוקי השם הוא אלוקים, והנה בהרה התורה, כי זאת העבודה האחרונה אשר הערונו עליה בזה הפרק, לא תהיה אלא אחר ההשגה, אמר להווה את השם אלוקכם ולעובדו בכל לבבכם. ואני מדלג כמה מילים, אשר כבר העירו חזל עליה ואמרו זו עבודה שבלב, והיא אצלי שישים האדם כל מחשבתו במושכל הראשון ולהתבודד בה כפי היכולת וכו'. זאת אומרת, באמת מצוות התפילה היא היא דרך, היא אחת מהדרכים המצווה, ואחרי מסביר לנו באמת את רב יהודה, עיקר המצווה היא להידבק בקדוש ברוך הוא. להידבק. המצוות התפילה, הנקודה המרכזית בתפילה, זה הדבקות השכלית בשעת התפילה בקדוש ברוך הוא. בעצם, אז איפה פה נמצאת הבקשה בכל הסיפור? איפה הבקשה בסיפור הזה נמצאת?
היא הכלי הכי טוב, להגיע.
היא הכלי.
זה כמו נכון? שקראת בפני שבועיים, שורה ש... לקורבנות.
שמה?
שהוא כותב שם, כמו שיגיע לך הנביא ויגיע לך שאל תתפלל.
לא, שם זה משהו אחר, זה משהו אחר.
יש זה אוקצני, אבל זאת אומרת.
לא, זה לא אוקצני, זה משהו אחר לגמרי. שם אדם לא יצליח לנקות את המחשבה שלו. פה זה הזרה, זה מה שמניע אותך. לולי שהיה לך את הבקשה, לא היה לך מניע להידבק בקדוש ברוך הוא.
הוא אומר, כמו שהקורבנות לא הייתם בדרך כי זה צורך אנושי, אז הוא אומר, גם התפילה זה צורך אנושי בסיסי שלך, בגלל זה אחלה של דרך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לא שיש בזה מהות.
יכול להיות, אני חשבתי שזה כאילו, זה שונה קצת. שניהם זה כלי אנושי איך להגיע לעבודה, אבל זה כלי מסוג אחר. אחד, אדם בגלל כל מיני מגבלות שיש לו, יש להם שיעור של הרוחני, אז למה הוא לא פה? טוב, כמו שיש איזשהו, לאדם יש איזשהו מגבלות, המגבלה האנושית היא כזאת שלא מאפשרת לאדם לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן מופשט ולכן צריך קורבנות. לא מאפשרת לעבוד את הקדוש ברוך הוא באופן מופשט ולכן צריך תפילה. אני חושב שפה זה משהו קצת אחר. אדם, כדי שהוא יגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, הוא חייב איזשהו משהו שיזעזע אותו, שיוציא אותו מתוך המציאות שהוא נמצא בה. והדבר שמוציא אותו מתוך המציאות שהוא נמצא בה, זה הבעיה הפיזית שקיימת לו, בעיה של פרנסה, בעיה של בריאות, איזושהי בעיה של גלות, איזושהי בעיה שקיימת לאדם, שבגללה הוא מרגיש צורך לפנות לקדוש ברוך הוא, ועכשיו שהוא מרגיש צורך לפנות לקדוש ברוך הוא, אז יש לו סיכוי דרך התפילה הזאת להגיע לאיזושהי דבקות. אבל המצוקה האנושית היא לא העניין. המצוקה האנושית היא הכלי שמביא את האדם לדבקות בקדוש ברוך הוא. וברמב"ן זה בדיוק הפוך. המצוקה האנושית היא בדיוק העניין. המחלה, הבדידות, כל מה שהפרנסה, זה בעצם עניין התפילה. עכשיו תשאל, למה לא להסתדר לבד? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להיות איתך במצוקה. כשלאדם יש איזושהי מצוקה, והוא ממדר כביכול את הקדוש ברוך הוא מתוך המצוקה הזאת, אז הוא יוצר מחיצה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. במילים אחרות, לדעת הרמב״ם, האדם צריך לצאת מהמצוקה, ועל ידי המצוקה לעלות לקדוש ברוך הוא. ולדעת הרמב״ן, המצוקה היא כלי להוריד את הקדוש ברוך הוא לחיים שלנו. כי העניין זה המצוקה, ולא שהמצוקה תביא את האדם לדבקות. אני חושב שזה נוגע לאחד משאלות היסוד שדיברנו עליהן בעבר, לשלילת התארים והנושא של הדימויים המוגשמים שיש בתורה. בכל מקום שכתוב יד בתורה, אז הרמב"ם אומר, אין דבר כזה יד. הכל זה במושכלות. לעומת זאת, לדעת הרמב"ן, שכתוב יד, אז היד שלנו היא ביטוי לאיזשהו מושג אלוקי. זה משליך, זה משליך על כל ההתייחסות למציאות האנושית. האם אני מתייחס למציאות האנושית כמשהו חסר ערך בפני עצמו, ובעצם המטרה שלי היא להשתחרר מהמציאות האנושית, ועל ידי המציאות האנושית להגיע לאיזושהי מציאות של דבקות מופשטת, שזו שיטת הרמב"ן. לעומת זאת, לשיטת הרמב"ן, למציאות האנושית הממשית יש משמעות אלוקית. אבל צריך להפוך אותה לאלוקית. ולכן המצוקה היא כלי שעל ידי הכלי הזה אני יכול להנחיח את הקדוש ברוך הוא בתוך העולם שלי. זאת אומרת, אם יש לי מצוקה, אחת יש שתי אפשרות איך להתייחס לזה. או אני אמחק אותה ואני יעלה למעלה, או אני אוריד את הקדוש ברוך הוא לתוך המצוקה שלי, כי היא הדבר האמיתי. זה היא המקום שבו הקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בו. ופה, מה זה? כן, זה, אז שבוע הבא אני רוצה להמשיך מהנקודה הזו של התפילה, אני אחדד את זה קצת יותר, אני קצת מרגיש שאני לא מחדד את זה טוב כי הרב חיים נושף לי בעורף, אז אני אחדד את זה קצת יותר בתחילת השיעור הבא, ונתחיל לדבר על השגחה ועל... בסדר, אבל הידיעה צריך להגיע כל רגע.
לשמור על הלבים?
לא.
לא, אני אשמור. לא, אני אשמור. לא, אני אשמור.